שלום וברכה, אנחנו ביום ראשון בשבוע, שבוע חדש, פרשת בו, שבו עלינו ועל כל ישראל לטובה, ואנחנו בשיעור הרמב״ם היומי בפרק השישי בהלכות תלמוד תורה. אתמול כבר התחלנו בשיעור של השבת, במוצאי שבת, שהעברנו את הפרק החמישי בענייני כיבוד מלמדיה ויודעיה, כבוד החכם ורבו מובהק, ובהכבוד שצריך לרחוש הרב המובהק לתלמידיו. ועכשיו בפרק השישי עוברים בעצם לפרק שעוסק בכבודם של חכמים בכלל, כבודו של כל חכם וחכם, תלמידי חכמים שאינם רבותיו המובהקים של התלמיד. פרק ו' הלכה א', כל תלמיד חכמים מצווה להדרו, ואף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הלימוד שלנו הוא מהדרת פני זקן. עוד נגיע לעניין של מפני שיבה תקום עוד מעט ממש. זה הזקן הוא זה שקנה חוכמה, אלה אותיות הנוטריקון כראשי תיבות, זה שקנה חוכמה, והגיל הוא אינו הקובע את עניין החכם שבפניו צריך לקום ולהדר אותו. ומאימתי חייבים לעמוד מפני החכם? מפני מי שיקרב ממנו בארבע עמות עד שיעבור מכנגד פניו. בניגוד לרבו המובהק, ששם העניין הוא שלעמוד מפניו כי מלוא ראות עיניו מרחוק וכו', בדין הידור למי שיקרב ממנו בארבע עמות עד שיעבור מכנגד פניו. אין עומדים מפניו של תלמיד חכם לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר תקום והדרת. הפסוק הוא מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אנחנו מדברים על מה מדובר פה מפני שיבה, אנחנו מבינים שהזקן הכוונה אל תלמיד חכם, אבל התקום והדרת אומר כמה שיש בה הידור. את התקום משייכים גם למפני שיבה וגם להדרת פני זקן. הקימה צריכה להיות קימה כזאת שיש בה הידור, ובבית המרחץ או בבית הכיסא זו כמובן לא קימה שיש בה כבוד, ושם אין מכבדים בכלל. ואין בעלי אומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם, שנאמר תקום והדרת, אותו לימוד. מה הידור שאין בו חסרון כיס, אף קימה שאין בה חסרון כיס. הכוונה כאן במובן חסרון כיס זה חסרון כיס בביטול המלאכה. אם בעלי אומנויות יקומו בזמן מלאכתם, הרי הם בטלים ממלאכתם, ואז הם מפסידים המון. וזה לא מתחייבנו. ומניין שלא יעצום עיניו מיני חכם כדי שלא יראהו, כיוון שאמרנו שצריך לקום רק בתוך ארבע עמות שלו, כמו רבו מובהק בריחוק כמלוא עיניו, אז האם מותר לו לפני שהוא מתקרב לארבע עמותיו לעשות ככה איזה וימרח כזה, שלא יראו עד שלא יעמוד מפניו, שנאמר ויראת מאלוהיך. בסוף אותו פסוק כתוב ויראת מאלוקיך. מה מוסיף על היראת מאלוקיך? את הלימוד הגדול והקבוע מויראת מאלוקיך, כל דבר שהוא מסור ללב. כלומר, העין של הרואה לא יכולה לשלוט, רק הלב יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי, נאמר בו ויראת מאלוהיך. עכשיו ההלכה כפי שהיא חלה על החכם, זה מאוד מעניין, המבנה ברמב״ם. אנחנו רואים ברמב״ם גם מקודם, בפרק הקודם, שקודם כל הוא מתחיל בכבוד התלמידים שחייבים ברב, וזה עיקרו של פרק ה', ובסוף בסוף הוא כותב גם כמה חובת הרב לכבד את תלמידיו ולקרבם. כך גם כאן, אין ראוי לחכם שיתריח את העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קטרה ומתכוון שלא יראו אותו כדי שלא יטריכם לעמוד. והחכמים היו מקיפים והולכים בדרך החיצונה שאין מכיריהם מצויים שם כדי שלא יטריכו. זו ההנהגה הנכונה, יידך פירושה. רוכב הרי הוא כמהלך, וכשם שעומדים מפני המהלך כך עומדים מפני הרוכב. הרוכב זה היושב על הבהמה, ואומנם דינו כמהלך, אז אם הוא כמהלך הייתי אומר שהייתי חושב מלכתחילה שהרוכב ברגע שהוא רוכב אני פטור, אבל כיוון שדינו כמהלך צריך לקום מפניו גם אם הוא רוכב על חמור. שלושה שהיו מהלכים בדרך. הרב באמצע, גדול מימינו וקטן משמאלו. גדול מימינו, הגדול שבהם, והקטן משמאלו. אגב, גם לימינו וגם לשמאלו, הכוונה היא לא ממש בצמוד, זה כבר למדנו בפרק הקודם שהוא לא מהלך לצידו, אלא טיפה מאחוריו וטיפה מאחוריו פה. והרב מקדימה וטיפה קצת זזים אחורה. הרואה חכם אינו עומד מפניו עד שיגיע לו לארבע אמות, כמו שאמרנו. ועכשיו בתוספת, החכם שמדובר פה עכשיו, זה לא רק אחד שהוא חכם בעניין הזה, אלא אחד מכל חכמי הסנהדרין. המושג חכם ונשיא ואב בית דין וכל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו בהלכה הקרובה, קשור למושגים שיש בסנהדרין הגדולה. 71 חכמים היו בסנהדרין, הגדול שלכולם נקרא נשיא, המשנה לנשיא נקרא אב בית הדין, וכל השאר נקראים חכמים, ועל פי זה בוא נראה את ההלכה. הרואה חכם אינו עומד מפניו עד שיגיע לו לארבעה מאות, כיוון שעבר יושב, הכוונה היא לכל אחד מחכמי הסנהדרין. ראה אב בית דין, הכוונה היא, כמו שאמרנו, לסגן, עומד מלפניו משיראנו מרחוק מלוא עיניו, ואינו יושב עד שיעבור מאחריו ארבעה מאות. ראה את הנשיא, עומד מלפניו מלוא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו, או עד שיתכסה מעיניו. הדבר הזה נלמד מהדרך שבה משה רבנו, כאשר הלך האוהלה, כולם זוכרים בטח, כתוב והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. משה גדרו הוא נשיא, ויש אספלי שבעימי שזו נשיא בית הדין הגדול, הוא הנשיא, ואחר כך סגן אב בית הדין וכל אחד החכמים את הדינים שלהם ראינו. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. כאן ההמשך של ההלכה שראינו כבר בפרק הקודם. למרות כל דיני רבו מובק, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, ואתם זוכרים בטח שלמדנו שכבודו מחול, אבל הידורו לא מחול, כלומר אני חייב להדרו. הנשיא שמחל על כבודו כמוהו קרב, למרות שבעצם מבחינה מסוימת דינו של נשיא הוא כמו מלך, כי משה רבינו שנקרא נשיא סנהדרין גם נקרא מלך, ואיבי שהוא מלך נדרש על משה, אבל הדין של נשיא הוא כמו הרב, כי זה כבוד משום תורתו ועל זה הוא יכול למחול. המלך זה מלכות, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם שבו. כשאב בית הדין נכנס, כשאב בית הדין נכנס, עושים לו שתי שורות. עומדים ועומדים מכאן, עומדים מכאן ומכאן, עד שנכנס וישב במקומו, ושאר העם יושבים במקומם. ושאר העם יושבים במקומם, כלומר כל השורות שבבית המדרש יושבים במקומם. שתי השורות הראשונות עומדות וככה זה הולך. חכם שנכנס, שוב חכם אחד מהסנהדרין, כל שיגיע לו בארבע אמות עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב, עד שנכנס ויושב במקומו. בני חכמים ותלמידי חכמים, בני חכמים ותלמידי חכמים, בני חכמים הכוונה היא שאביהם ממונים על הציבור בני הזקנים, וזה משום כבוד אביהם. ותלמידי חכמים הכוונה היא לתלמיד של חכמים, כאן הגדרה מאוד מעניינת לתלמידי חכמים, כלומר מי שעוד לא נסמכו הם תלמידים של חכם, ומעניינת ההגדרה הכללית לתלמיד חכם. כאן תלמידי חכמים זה ודאי אלה שהם עדיין לא נסמכו להיות חכמים, אלא עיקר עניינם הוא שהם תלמידים. ובכן, בני חכמים ותלמידי חכמים, בזמן שהרבים צריכים להם, מקפצים על ראשי העם ונכנסים למקומם. הפירוש, מקפצים על ראשי על ראשי העם ונכנסים למקומם, מקפצים על ראשי העם, כלומר מותר להם, כיוון שהם תלמידים המחכימים את רבותיהם, אז הם פוסעים על ראשי העם. כמובן הכל 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 אחרי כל ההגבלות שהוא אמר, שהמנהג הנכון הוא שלא להפריח ובכלל ללכת מסביב, וגם אם עושים את זה אז יבואו לפני כולם וכו'. ואין שבח לתלמידי חכמים, הוא אומר את זה מיד ומגביל את הדבר, שיכנסו לאחרונה, כי אז צריכים לקום, והדבר הזה הוא הדבר הכי פחות שבח. וזה חז"ל קוראים שמי שנכנס לאחרונה נקרא פושע. מה שמסביר פושע, הכוונה היא הוא מתעצל, הוא בא בסוף, וכיוון שהוא בא בסוף אז הוא מאחר. זה הפירוש הרגיל של פושע. המערשה שמסביר שנקרא פושע, הכוונה נקרא פוסע. פוסע על ראשי עם קודש. וזה בעצם מה שהרמב"ם אומר פה עכשיו. בני חכמים, בזמן שיש בהם דעת, רק לסיכום של שתי השאלות שאמרנו, או שלא מכובד שהם באים אחרונה, לפני שהם מגיעים לאחרונה, מתעצלים, פושעים בהתעצלות, או שהם גורמים לכולם לקום, וזה ה... והרמב״ם בעצם אמר את שניהם, אין שבח, יותר אחרים שיכנסו לאחרונה, אבל לא יסביר את זה כך או כך. יצא לצורך חוזר למקומו. יצא לצורך נצרך, נצרך או לנקביו, או להבדיל נצרך לאיזשהו צורך של שליחות, לעשייה מסוימת. יצא לצורך חוזר למקומו. בני חכמים, בזמן שיש בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי אביהם. אין בהם דעת לשמוע, בני חכמים זה לא חכמים, זה לא תמידי חכמים, רק בניהם של חכמים, אין בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי העם. מה שנקרא מהצד של המזרח, של הכיוון לכיוון העם. עד כאן הלכה ז', הלכה ח'. תלמיד חכמים, תלמיד, סליחה, שהוא יושב לפני רבו תמיד, אינו רשאי לעמוד מפניו, אלא שחרית וערבית בלבד. זו הלכה מאוד מאוד יסודית. הכוונה היא לבני תורה, בני ישיבה, שנמצאים כל הזמן, ואז אינו רשאי אלא פעם בבוקר ופעם בערב, שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים, והכוונה כאן היא שכבוד שמיים הוא מקבל פעמיים ביום, כאשר הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, ואת כבוד רבו הוא כל הזמן יצטרך לקום ולבוא ולקום ולצאת. כל זה כמובן ההלכה הזאת תופסת כמובן בבית המדרש, אבל כמובן אם הוא בחוץ, אם הוא בכל עניין אחר, אז הוא קם בפניו, שלא יפגע בכבוד התורה. הלכה ת' עוברת מעניין של תלמיד חכם וזקן זה שקנה חוכמה, לעניינו של כל מי שהוא זקן בגיל. כבר ראינו שזקן אין קשור בכלל לגיל, אלא לחוכמה זה שקנה חוכמה. מה דינו של מי שהוא זקן מופלג בזקנה? אף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו, ואפילו החכם שהוא ילד, ובילד הכוונה היא לצעיר, עומד בפני הזקן המופלג וזקנה, הלכה חשובה מאוד, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, אינו חייב לעמוד, כלומר כשרואים שהזקן עובר, אז החכם עצמו, הצעיר לא צריך לעמוד מלוא קומתו, אלא כדי להדרו, לנוע, להדר, בסדר? אבל על פי ה... לסוד הזה יוצא וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך שמי שאינו תלמיד חכם והוא רואה זקן כן צריך לקום ולא קומתו בפנה ולא רק להדרות ואפילו זקן גוי מאדרים אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו לעזור לו שנאמר מפני שיבה תקום וכאשר אמרנו בהתחלה הנה הסתיים לימוד הפסוק כולו החלק הראשון נדרש דווקא בסיפה, נכון? ובהדרת פני זקן, מפני שזה העיסוק שלנו ביחות הלום תורה, לכבד מלמדיה ויודעיה, הרמב״ם לא בא לפרש מקראות, אלא להסביר את המקרא כפי שהוא נלמד להלכה. והחלק הראשון של הפסוק נדרש עכשיו לגבי מישהו זקן מופלג בזקנה, וגם זקן גוי שחייבים להדר אותו בדברים, מפני סיבה, כל סיבה במשמע. שם עובר הרמב״ם לסוגיה מעניינת מאוד שהיא זכויות של תלמידי חכמים. זכויות שמוקנות לתלמידי חכמים והגדרה לתלמידי חכמים אנחנו זוכרים אלה שלומדים מפי החכמים. תלמידי חכמים אינם יוצאים בעצמם או אינם יוצאים לעשות בעצמם, כך צריך לקרוא פה עם כל הקהל בבניין וחפירה של המדינה וכיוצא בהם. כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. כמובן שמים לב שמדובר פה בחפירה ובניין של המדינה, זה סוחרים, זה פועלים, ולא מדובר פה עכשיו במלחמת מצווה או משהו כזה, כי בזה הרמב״ם עוסק במקום אחר, ושם הוא מגדיר לנו שאפילו חתן לחדרו וקלה מחופתה חייבים לתת. והם גובים מהם לבניין החומה ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהם, ולא לתשורת המלך. הסוגיה הראשונה שמוזכרת כאן לגבי כל עניין השומרים, מעניינת מאוד הגמרא שלומדת על זה, הגמרא לומדת שתלמידי חכמים לא צריכים שמירה, התורה שומרתן, ולכן הציבור שבעצם בכל זה עוסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, איך הוא בונה עולם של תורה, רחוב של תורה. דיברנו על זה כבר בהלכות הראשונות, שהרמב״ם לא פותח וכל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. וזה הוא מביא רק בסוף פרק א', אלא הוא פותח בזה שכל אחד ואחד חייב ללמד. גם את בנו וגם את בן בנו וגם כל אחד ואחד מישראל. גם איך נראית החברה כולה. אז הרמב״ם טרח להראות לנו שתמיד חכם לא מתפרנס מן הצדקה, ומאידך הוא בא להראות לנו כאן שתמיד חכם אינו שותף בתיקון השערים ושכר השומרים, כי כולם צריכים לדעת ששמירת התורה ששומרתו היא גם היא השומרת אותנו. בסדר? אותו דבר לגבי תשורה למלך או מס בצורה כזאת או אחרת, תלמידי חכמים, אנחנו פותרים מהמס הזה גם מפני שהם עסוקים גם כן באותו עניין של תורה שהוא הדבר שהם צריכים לעשות בו. והם מחייבים אותם ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר, בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש. שנאמר, והפסוק שנלמד פה הוא מעניין מאוד, גם כי ייתנו וגויים עתה הקבצם, ויחנו מעט ממסע מלך בשרים. גם כי ייתנו בגויים, פסוק בהושע, שהמובן שלו הוא הפשוט הוא כך, גם אם ייתנו בגויים, הכוונה היא אם הם ילמדו תורה בין הגויים, אם הם ייתנו וילמדו, ויעסקו בתורה בין הגויים, אז בקרוב הקבצם, ואפילו מעטים, מעט, ויחלו מעט ממסע מלך השרים, ואפילו אם מעטים שונים ועוסקים בתורה, גם אז הם בטלים וחופשיים מכל ענייני המיסים, ממסע המלך ושרים. זה פירוש הפסוק כפי הרמב״ם, כפי שחז"ל הסבירו אותו. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם, חוזר למה שאמרנו בפרק ג', שתלמיד חכם לא מתפרנס מן הצדקה, ולכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם, מניחים אותו למכור תחילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור, עד שימכור הוא. הוא עוסק בסחורה ככולם, אבל הוא זוכה לכבוד חכמים שהוא מוכר תחילה. וכן אם היה לו דין, והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, מקדימים אותו ומושיבים אותו. בסדר? אומנם על פי ההלכה בעלי הדין חייבים לעמוד בפני השופטים, אבל ישנה מצוות עושה של כבוד התורה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, ולכן מושיבים אותו ולא מחייבים אותו לעמוד. הלכה י"א, אגב העניין הזה שמקדימים ומושיבים אותו, זכורים בטח הדברים הידועים עם שמעון בן שטח שהעמיד את העמיד תלמידי חכמים או לא העמיד תלמידי חכמים שם לגבי אב בית דין ומלך, ומה כבודם של תלמידי חכמים, זה הבירור שהיה לנו כאן עכשיו. זה היה אם כן עניין זכויותיהם של החכמים. עכשיו נכנסים לסוגיה קשה מאוד, מה דינו של מי שביזה חכמים? עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנוא אותם. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר, ויהיו מלעילים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים במליאיו. כלומר, בוזים דבריו, הכוונה בוזים מלמדי דבריו. איך אפשר לבזות את דבריו של הקדוש ברוך הוא? אלא לבזות את דובריו, כאילו כתוב בוזים דבריו, אלה שמעבירים את דבריו. כן, זה שאמרה התורה, ואם בחוקותיי תמאסו, אם בחוקותיי תלכו אז וכולי, ואם בחוקותיי תמאסו, ולמדי חוקותיי תמאסו. כל המבזה את החכמים, אין לו חלק העולם הבא, והרי זה בכלל, כי דבר השם בזה. אף על פי שהמבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא, אם באו עדים שביזהו אפילו בדברים, חייב נידוי. העניין של אין לו חלק לעולם הבא, לכאורה אולי זה היה מחפה כבר על הכל, אז לא הייתי צריך לנדות אותו, כי כבר אין לו חלק לעולם הבא, כמו שמיטה פותרת מדברים אחרים. בא הלכה ואומרת, שאם באו עדים שביזהו, צריך לנדות אותו, והנידוי הכוונה היא שמבדילים אותו, יש לזה דינים מיוחדים שילמדו בפרק השביעי, בפרק הבא שנלמד מחר, והדינים שייכים לאין יושבים בארבע עמותיו, לא מצרפים אותו לכל דבר שבקדושה, וכל זה ניכנס אחר כך. ומנדים אותו בית דין ברבים, אולי נקדים לכל ענייני הנידוי שבאים מכאן ועד כמעט סוף הפרק בצורה כזאת ואחרת, שהיסוד הגדול הוא מה שהגמרא אומרת, והרמב"ם יזכיר את זה, ששיבחו חכמים את עצמם, שזכו שלעולם ומעולם לא היו בתוך המנדים. שלא להגיע לזה בכלל, אבל ההלכות האלה הן יסודיות מאוד. ומנדים אותו בעדים ברבים, הכוונה היא בפרסיה, וכונסים אותו ליטרה זהב בכל מקום. ליטרה זהב בכל מקום, משקל זהב מסוים, בכל מקום, הכוונה היא אין הבדל בהלכה בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, בסדר? אגב, שוב, הרמ"א כותב להלכה, אין בדורנו עכשיו חכם כזה לעניין כנס של ליטרה זהב, המציאות הזאת של הנידוי היא כל כך כל כך כל כך רחוקה, אבל כל כך חשובה כדי להבין אותה, הדברים אמורים, ככה נפסק בפוסקים, הגר"א מביא את זה אחרים, שהדברים אמורים בזקן מופלג בחוכמה מאוד. צריך להיות באמת, אבל מצד אחד אנחנו נזהרים מזה מאוד מאוד, כמו שנראה מכל ענייני הנידוי, ומצד שני כל כך חשוב לרמב״ם ללמד אותנו מהו כבוד החכמים. ומבזה את החכמים בוהם אפילו לאחר מיטה של החכם, מנדים אותו בידים, והם מתירים אותו, בסדר? והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה. אבל אם היה החכם חי, אין מתירים אותו עד שירצה את זה שנידו בשבילו, את החכם עצמו. לכן החכם עצמו מנדה לכבודו ללא בית דין לעם הארץ שהזכיר בו. שהזכיר בו, הכוונה היא שנהג בו באופן של הפקרות גמורה. בסדר? ואין צריך לא עדים ולא התראה, לא עדים ולא התראה, והם מתירים לו עד שירצה את החכם. ואם את החכם, באים שלושה ומתירים לו. ואם רצה חכם למחול לו, ולא נידהו, הרשות בידו. הרשות בידו, על זה אמרנו מקודם, הפאפה אומר בגמרא במועד קטן, תיתי לי דלא שמית איניש מן יומי. תחשב לי לצדקה לפני הקדוש ברוך הוא, יחשב לי לזכות שמעולם לא נידיתי מישהו מעולם. טוב, הרב שנידה לכבודו, אם היה מצב כזה של רב שנידה לכבודו, זה לא היה בדין אלא רב שנידה לכבודו, אז הבינו שכל תלמידיו חייבים לנהוג נידוי במנודה. אבל תלמיד שנידה לכבוד עצמו, בסדר? תלמיד שנידה לכבוד עצמו, אז אין הרב חייב לנהוג בו נידוי. כל העם חייבים לנהוג בו נידוי. וכן מנודה לנשיא, ממילא הוא מנודה לכל ישראל. מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא, כמו הרב והתלמיד. מנודה לעירו, מנודה לעיר אחרת. מנודה לעיר אחרת, זה לא הופך אותו לחייב להיות מנודה לעירו. אלה הדינים בזה, ובהמשך לדיני נידוי, מוסיף הרמב״ם תוספת של הלכה אחת, היא ההלכה החותמת את הפרק, הלכה חשובה שמדברת באילו דברים יש ענייני נידוי שהם לא רק בביזיון תלמידי חכמים. ההלכה פותחת בהקדמה. במה דברים אמורים שהמנודה לתלמיד אינו מנודה לרב? בסדר? כלומר שבמקום שנידו פה הוא לא מנודה לגדול ממנו, במי שנידו הוא על שביזה תלמידי חכמים. אבל לא מי שנידו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי. אם נידו על משהו שחייבים עליו נידוי באופן כללי, כי אז אפילו נידה הוא קטן שבישראל, חייב הנשיא, נידה הוא מישהו שיש לו סמכות, אבל קטן שבישראל חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור בתשובה מדבר שנידו בשבילו ויתירו לו. על מה אם כן ישנם דיני נידוי? על 24 דברים מנדים את האדם, רמב"ם פוסק על פי גמרא במסכת ברכות, בין איש, בין אישה, ואילו הם. הראשון המבזה את החכם, וכמו שכבר אמרנו, ואפילו לאחר מותו. בית המבזה, שליח בית דין. ג' הקורא לחברו עבד, והכוונה היא לעבד כנעני, ועל עבד כנעני, ברגע שהוא מקלל אותו, או הוא מבזה אותו כעבד, הרי שהוא בעצם חושד בו ביחוסו בכלל. מיהודיותו. דלת מי ששלחו לו ביתים וקבעו לו זמן ולא בא. אז בית הדין כותבים עליו שטר שמתה. היי, המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, הדין הוא במשנה במסכת עדויות לגבי הזלזול בנטילת ידיים לסעודה, הגמרא מנסה לברר מי היה שם זה שזלזל, משנה, סליחה במסכת עדויות. ואין צריך לומר בדברי תורה עצמה, ולא רק בדברי סופרים. ומי שלא קיבל עליו את הדין, הוא בא לפני בית דין, היה דין, לא קיבל עליו את הדין. מנדים אותו עד שייתן, כלומר מדובר בדיני ממונות, עד שייתן את מה שהוא מחויב. זי, מי שיש ברשותו דבר המזיק, מעניין מאוד, כגון כלב רע או סולם רעוע שאפשר לפעול ממנו, מנדים אותו עד שיסיר הזעיקו. ח', המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים, לגוי צריך להיות, המוכר קרקע שלו לגוי, מנדין אותו עד שיתקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל חברו, בעל המצר. חשוב מאוד לכל מוכרי הקרקעות, מי שמוכר קרקע שלו לגוי, במקום למכור אותה לישראל, הוא יכול למכור אותה לישראל. כן, מנדין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל חברו, בעל המצר. בסדר? הפירוש הוא כל היזק שנגרם על ידי אותו לוקח גוי לשכן היהודי, כי בעצם הוא היה אמור למכור את זה לשכינו, לבעל המצר, לבעל מצרה. טוב? כל זה בכלל כדין בר מצרה. דהיינו, אם חברו, בעל המצר, השכן, או זה שגר שם, רצה גם כן לתת את אותו סכום. אבל אם מדובר בזה שהשכן מנצל את העניין ורוצה לתת סכום קטן, והקונה השני היה בסכום גדול, הרי שהמידוי הזה לא חל ואין את הדין הזה. המעיד על ישראל, סליחה, המעיד על ישראל בערכאות של גויים, והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין ישראל. מנדים אותו עד שישלם. מי שלקח את חברו היהודי לבית משפט בערכאות, והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין ישראל, מנדים אותו עד שישלם. יוד, יוד, טבח כהן, שאינו מפריש המתנות ונותנם לכהן אחר, שוחט, כהן, שרוצה להרוויח בעבודתו גם את מתנות הכהונה ולוקח אותם לעצמו, מנדים אותו עד שייתן את המתנות לאחר, והוא לא יכול לקחת אותם לעצמו מבהמה שהוא שחט לעצמו. המחלל יום טוב שני של גלויות. המחלל יום טוב שני של גלויות אף על פי שהוא מנהג. יום טוב שני של גלויות, למרות היותו מנהג, דווקא בגלל זה, כיוון שהוא תקנת חכמים, וכל עניינה זה שהוזהרנו במנהג אבותינו בידינו, לכן, כדי שלא יבואו לזלזל בזה, תקנו את התקנה שגם הוא בנידוי. העושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות. עושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות, גם זה תקנת חכמים שלא יהיה טעות במלאכה, והוא צריך להכין את הכל לצורכי אחד, ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, והוא עושה, הוא מנודה. י"ג, המזכיר שם שמיים לבטלה, או לשבועה בדברי הוואי, כלומר בדברים של מה בכך, והוא סתם מזכיר שם שמיים לבטלה או לשב, עובר על את השם אלוקיך תירא, ועלו תישא שם השם אלוקיך לשב, המביא את הרבים לידי חילול השם. זה נקודה חשובה מאוד מאוד, מביא את הרבים לידי חילול השם, שיבוא חלילה חלילה שם שמיים להתחלל על ידו. פ"ו, המביא את הרבים לידי אכילת קודשים בחוץ. פ"ז, המחשב שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. הרי ידינו שכל הדברים האלה של חישוב שנים וקביעת חודשים תלויים בבית דין של ארץ ישראל, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הרמב״ם מעריך בזה מאוד בספר המצוות. י"ז, המכשיל את העיוור. אין הכוונה כאן לסתם עיוור דווקא, אלא לכל מי שהוא מביא אותו לידי עבירה. הלכה מאוד מעניינת כאן, הרייבד מביא כאן כדוגמה, מי שמכה את בנו הגדול. כיוון שהוא מכה את בנו הגדול, הוא מביא אותו לידי זה שחלילה חלילה הוא לא ישלוט וישיב, והוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. יודכת המעכב רבים מלעשות מצווה. המעכב רבים מלעשות מצווה. יוטט טבח, שוב שוחט, קליז, קצב, שיצאה טריפה מתחת ידו, והוא מכר את שר הטריפה ללקוחותיו. טבח, כף, שלא בדק סכינו לפני חכם. הדין הוא שהשוחד חייב להראות סכינו לחכם לבדיקה, והדינים האלה של הבדיקה הם מפורטים. צריך לדון במה בדיוק הדין הזה נוהג היום לגבי חובת להראות את זה לחכם, אבל זה הנידוי הבא. כ"א, המקשה או המקשה עצמו לדעת, הכוונה שהוא מגרה את יצרו ומקשה את עצמו לדעת, וכך הוא יגיע לידי גירוי ועבירות אחרות וחמורות. כ"ב, מי שגירש את אשתו ועשה בינו ובינה, אחרי שהוא גירש את אשתו, עשה בינו ובינה שותפות או מסע ומתן, המביאים להם להיזקק זה לזה. זאת אומרת, גירש את אשתו, ואחר כך עושים מזה צחוק. ואחרי זה הם צריכים להיזקק זה לזה, כלומר הם מתקרבים על ידי כאילו עניין הדברים והמסע ומתן. כשיבואו לבית דין, הם באים לדיון עכשיו בעניינים אחרים, כי הם עכשיו במסע ומתן, מנדים אותם על זה שהם עושים ביניהם שותפות, שוודאי תביא אותם לידי אווירה, זה מובא מיד אחרי המקשה עצמו לדעת. זאת אומרת, הדברים האחרונים, שני אלה, הם דברים שהאדם ודאי יביא את עצמו לעבירה. כ"ג, חכם ששמועתו ראה לו עלינו, זה שוב באותם תחומים יצא עליו כל. והדבר האחרון, המנדה מי שאינו חייב נידוי. הוא מנדה מישהו שהוא לא חייב נידוי. מעניין מאוד שהנידוי האחרון הוא על זה שקל ההדק אצלו, חלילה חלילה בנידויים. זה אולי גם נותן קצת אור על היחס הכללי לעניין הנידויים, שמצד אחד הוא מחויב בלמידתו כדי לדעת בראש ובראשונה את עניין ביזוי תלמידי חכמים שממנו הגענו לכל, אבל מהצד השני לדעת עד כמה צריך לדעת להיזהר לפני כל מה שבא להרחיק ולא לקרב. יום טוב, שבוע טוב.